הגענו דף סמך בית עמוד בית, 11 שורות מלמטה, אמר רבא, פלגה דית לי בערה פלגה, פלגה בערה דית לי ריבה, אם רובן ושימון היה להם שדה בשותפות, רובן מחר התחיל לכל דם אחר, וכתב בשטר המחירה, פלגה דית לי בערה, חצי שיש לי בקרקע, אז אני לוקח קנה פלגה, אם אמר פלגה בערה דית לי, חצי בקרקע שיש לי, הוא קנה רק רבע, אמר רבי לרבא, מה ישנה אחי, מה ישנה אחי, מה בית ההבדל? אישתיק הוא שתק. אמר רבי, אנא סבר מדי אשתי קבו לקבל, אני הייתי סבור, בתחילה לפחות, שמכך שרבא שתק, לא ענה לשאלה, אז אפשר להגיד שהוא אכן קיבל את דברה, ולא היא. למה? כי ראיתי בשטר, חזינו אנו שטר את הנפקי מבהמה, ראיתי שטרות שיצאו מבית דינו של רבא, הוא כתיבו האחי, היה כתוב בהם המוכר, אמר, פלגה דית לי בערה פלגה, פלגה דערה אית לי ריבה, אז אכן הוא לא קיבל את זה, אדרבה, הוא עדיין סבר, כמו שהוא אמר. ומה באמת החילוק? הלשון חצי שיש לי בקרקע, משמע חצי מהשדה שזה מה ששייך לי בקרקע, והוא בשותפות. לעומת זאת, חצי בקרקע שיש לי, משמע חצי מהקרקע שיש לי, כלומר חצי של חצי, לכן זה רבע. ואמר רבא, מיצר ערה דמינה פלגה פלגה, מיצר ערה דמינה פסיקה תשעה קבין. רובן מחר לשמעון חלק משדה, הוא לא פירש כמה מחר וכמה שיר לעצמו. אז אם המוכר אמר, מיצר ערה דמינה פלגה, מיצר השדה שאני מוכר, ראי השדה ששיירתי לעצמי, שממנה נפלגה השדה זו שאני מוכר, אז לוקח כאן הפלגה, חצי השדה, לשון פלגה, משמע חלוקה לשניים. מיצר ערד, מינה פסיקה, אבל מיצר השדה שאני מוכר, ראי השדה ששיירתי לעצמי, שממנה נפסקה, לא פלגה, לא, אלא נחתכה, אז תשע קבין. כלומר, מילה פסיקה, חתיכה, משמעותה שחתך את המועט מהמרובה. אלא צריך שיהיה חתיכה משמעותית שזה תשע קבין. כי אם בעצם הוא חילק חתיכה, נתן לחתיכה, שדה צריך להיות שדה שראוי לעזרת תשעה קבין, שזה קרקע שנחשב לשדה בפני עצמו. אמר לבי, מה ישנה אחי, מה ישנה אחי? אשתי גושתק, סברו מן האידי וידי פלגה. בני ישיבה חשבו שהכוונת הבי, שבשני המקרים הדינו שלוקח חצי מהשדה, לא שפלגה ותשעה קבין. אלא אומרת אם לא, דם הרב יהיה מארבר שלמי הדדיד, אם אפר שלמי לידי הבי, בין מיצר ערה דמינה פלגה, בין מיצר ערה דמינה פסיקה, אמר לי, הדין הוא כך, אם כתב לו המוכר בשטר, אילין מיצר נפלגה, אלה מצרי השדה שאני מוכר לך, ואחרי זה פירט את המצרים, זה פלגה. איתור לשונו של המוכר שכתב מילים אלו, אפשר להבין בעצם שכוונתו ליפות את כוחו של הלוקח, שיקנה חצי מהשדה. מכיוון שהוא ציין בפירוש בשטר את כל מיצרי השדה, אין לו צורך לכתוב ואלה מיצרי השדה. מהאיתור לשון אפשר להבין שכוונתו ליפות את כוחו של הלוקח, שיקנה חצי מהשדה ולכן זה פלגה. אבל אם לא אמר לי, אם לא הוסיף וכתב השטר אילין מצרנה, אז אין לוקח קונה לשטח שראוי לזכה תשעה קבין. עוד דיון נוסף בעניין פרשנות לשון בני אדם, פשיטה אמר יחלוק פלוני בנכסי פלגה. אדם אומר שכיב מרע אמר יחלוק פלוני בנכסי, כוונה הוא לוקח חצי, יחלוק משמע חלקים שווים. אם אמר תנו חלק לפלוני בנכסי, אז מה הדין? האם חלק זה לשון חלוקה זה גם פלגה או זה חלק מסוים? אמר רבי ברקיסי תשמע דתניה אומר, תנו חלק לפלוני בבור, במים המכונסים בבור, סומכוס אומר, אין פחות מרביע. אין לו פחות מרביע, כלומר, מרבע מים המצויים בבור. מעט יותר מרבע מים יש לו, למה? יש להסתפק, האם חלק שאמר זה חצי מהמים, או חלק מועט. באותו יוצא, שבאותו חלק מועט, ודאי זכה, כי משהו כן קיבל. שער המים שבין אותו חלק מועט לחצי, בעצם זה המון המוטל בספק. המון המוטל בספק, שחולקים אותו בין שני אנשים, בין בעלי הדין. לכן נותן לנו מקבל בעצם מעט יותר מרבע המים שבבור. זה הכוונה, היא אמר, תנו חלק לפלוני בבור, אותו דבר לחבית, אין נותנים פחות משביעית, משמינית, או לקדרה, תנו לפלוני חלק בבור לקדרה, לצורך בישול, אז אין פחות מ-12, אותו דבר לתפיח, לכלי קטן כזה, אין פחות מ-16, גם מקש לפנינו, אישה אומר, הנותן, תנו חלק לפלוני בנכסה, איתו לא מקבל מעט יותר מרבע נכסיו, יש ספק, האם כוונתו לחצי, או לנכסים בשיעור שווה פרוטה, ויש לחלוק את הממון המותר בספק ביניהם, לכן נותן המקבל מעט יותר מרבע מכלל הנכסים. תנו רבנן בן לוי שמחר שדה לישראל ואמר לו, השדה מכורה לך על מנת שמעשה ראשון יהיו שלי, הפירות שיגדלו בשדה ויפרשו מעשה ראשון יהיו שלי, כי הוא לוי, אז אכן מעשה ראשון שלו, של לוי. אם אמר לו על מנת שהמעשה ראשון יהיה שייך לי בחיי ולאחר מיתוי גם לבניי, אז אם הוא מת ייתן לבניו. אם אמר לו כל זמן שהשדה הזו בידך, כלומר על מנת שהמעשה הראשון יהיה שלי, כל זמן שהשדה הזו בידך, אז אם הישראל מחר אותו וחזר ולקח אותו ממנו, אינו עליו, כלומר, ברגע שהוא מחר אותו, יכול לתת את הפירות למעשר ראשון למישהו אחר. ברגע שהוא מחר, פקע זכותו של לוי בשדה, ולוקח השני, יכול לתת את המעשר למי שהוא רוצה. אומרת גמי, למה בכלל פירוש ופירוש של מעשר שייכים ללוי? הרי אמרנו בן לוי שמחר ואמר את זה על מנת שיהיו ראשון של, מעשר ראשון שלי, אז זה שלו, למה? הרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם בשעת הקניין, מכם שהשעה שאמר למנת שהמעשר ראשון יהיו שלי, הפירות לא באו לעולם, איך יכול להישאר לעצמו את הפירות, להוציא אותם מכלל מכירת השדה? אלא כיוון דאמר לי על מנת שהמעשר ראשון שלי שיהיו רי שיירי למקום מעשר, מכיוון שמחל הוא התנאי הזה ודאי רוצה שיתקיימו דבריו, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, הוא סתם אמר תנאי, ועל דעת כן מחר, מחר עכשיו, אם ניקח את דבריו כפשוטם באמת הם לא מובנים, הם לא יכולים לחול כי הפירות לא באו לעולם, אז מה הוא התכוון להגיד בתנאי הזה? הוא התכוון סך הכל למכור תנאי שהמוכר שיהיה לעצמו את החלק בקרקע שלו יגדלו פירות המעשר, וכיוון שהקרקע נמצאת בעולם אז יכול לשאר לעצמו את זה במחירה. אמר ריש לקיש, זאת אומרת, כלומר, מהברייתא הזאת שלימדה שכל תנאי במכירה שלא מועיל, אין כן לפרש המוכר שיער לעצמו יותר מה שיזכיר בדבריו, שיש לפרשו באופן לא מועיל, אז אפשר ללמוד את הדין הבא. המוכר בא לחברו ואמר לו, על מנת שדיוטה העליונה שלי, דיוטה העליונה שלו, אדם אמר, בית הזה מכרו לך, על מנת שדיוטה העליונה, גג הבית, שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים תהיה שלי, דיוטה העליונה שלו, שייכת לו לגמרי, מכיוון שגם בלי שיאמר את זה, הדיוטה לא נכללת במכירה, כמו שראינו בתחילת הפרק. לא הצורך בעצם המוכר לתנות תנאי הזה, אנחנו מפרשים שכוונתו לשייר לעצמו בעלות גמורה באותה דיוטה. עכשיו מה היא החלטה? רב זביל אמר אם הוא רצה להוציא מהדיוטה זיזין להעביר החצר שסמוכה לבית, גם מכשם אכל אותה חצר עם הבית מוציא, הוא רשאי להוציא. מכיוון שדברי המוכר על מנת שדיוטה עליונה שלי אין בהם צורך, מפרשים את דבריו שכוונתו לשייר לעצמו במחירה הזו, שאוכל להשתמש בדיוטה, כבראשונה לפני שמאכל את הבית והחצר, אם יוצא להוציא מן הזיזין לחצר. לא יוכל לוקח, לעכב בידו, יצא שהמוכר שיהיה לעצמו חלק בה, מהחצר שהוא מחר, כי הוא יכול להוציא לזה זיזים, אז גם שהוא מחר את החצר, הוא ישיר לעצמו את הזכות הזאת. והפאפה אמר לו, כמעט ריש לקיש שהתנאו של המוכר, הוא עניין שנפלה הדיוטה, רצה המוכר לבנות עלייה על גבה, כלומר לחזור לבנות את הדיוטה על גבה, על גבי הבית הוא מוכר, אז הוא יכול לבנות אותה. אין לוקח, יכול לעכב בידו, מכיוון שדברי המוכר, על מנת שדיוטה העליונה שלי, אין ממצוח. אנחנו אומרים שכמעטו שהיה הדיוטה העליונה תהיה שלו לעולם, גם אם טיפול יוכל לחזור ולבנות. עומד רבי שמעון הרב זבילה הדיוטה לי זאת אומרת, לפי רב זבילה זה מובן זאת אומרת. למה? לפי דרכו של רב זבילה ריש לקיש מפרש, כוונת המוכר לשאר לעצמו זכות בחצר, שמחר להוציא זיזים לתוכה, למרות שלא הזכיר קלת החצר, הוא הזכיר רק את הדיוטה. ודובר למה שפרשה ברייתא, שכוונת המוכר לשאר לעצמו חלק מהקרקע בשדה, שעליה יגדלו פירות המעשר, למרות שלא הזכיר קלת הקרקע. אז לכן מובן שהוא אומר זאת אומרת. אבל הרב פאפה שאמר שאין כבר את ריש לקיש המוכר משאר לעצמו בדברים אחרים שמחר לוקח, הרי סך הכל אמר שמדיוטה נופלת יכול לבנות זה מחדש, מה היא זאת אומרת? איך הוא למד את זה? לשמה הוא צריך ריש לקיש ללמוד את דינו מהברייתא הזו? הרי סך הכל החידוש כזה שמוסיף תנאי מיותר יש לפרש שכוונתו ליפות את כוחו, אפשר ללמוד מקומות רבים אחרים, אין צורך ללמוד דווקא מהברייתא הזאת. מה הנה חינאי קשיא עוד בעניין מכירת בית, אמר רב דימי מנהר דהיימן דמזבן לביתה לחברי, מי שמוכר בית לחברו הוא רוצה להקנות לו גם את הבור ואת הדוד שבבית, אף אגב זה כתב לי, אומקה ורומה צריך רמיך דבלי, קני לך מתאום ארד רום רקיטה, רקיע. כלומר, גם אם הוא כתב לו המוכר בשטר המחר, אומקה ורומה, עומקו וגובה של הבית, לא מספיק בזה להקנות לו את הבור והדוד. צריך לכתוב, קני לך מתאום ארד ועד רום רקיע, קני לך מתאום הארץ ועד גובה הרקיע. על איזה ניחלים הבור והדוד במחירה, אומרת גם מה היא טעמה? למה לא מספיק בעצם? שלמה לא מספיק לכתוב אומקה ורומה, אלא דה אומקה ורומה בסתם לא קני, אומקו של הבית, אנו הקרקע שמתחת לבית ורומה רומו של הבית, הרי שהאוויר מעל הבית וכו' וכן הגג מסתם לא קני, אם מחר לו בית סתם, הם לא נכללים במחירה. לכן ההנה אומקה ורומה, למי כתה אומקה ורומה? לכן כתמד אומקה ורומה, מספיק להגיד אומקה ורומה, אבל זה רק אומקה ורומה. מכיוון שסורך להגיד אומקה ורומה, כדי להקנות אומקה ורומה, אז זה לא מועילה להקנות גם את הבור ואת הדוד. והנה מתום ערה, אבל הוא מרקיע למי זה בור ודוד, למחילות, לכן צריך גם את המילים, מתום ערה, ועד הוא מרקיע להקנות גם את הבור והדוד והמחילות. ל-MSI, לומד כבר נאמר שיש סיוע לדבר רבדים עם המשנה, שלגבי המוכר בית בסתם, ולא את הבור ולא את הדוד, אף אגב שכתב לו אומקה ורומה, איסל גדעתך בסתם הקטה, כאן אומקה ורומה, להנה אומקה ורומה למי זה בור ודוד ומחילות. ובהכרח שהמשנה אומר כי רבדים שמחירת בית בסתם, אין לוקח קונה את העומק והרום של הבית. אומרת מה מי אמר, אולי ייתכן שהמשטר עוסק מכי שלא כתב לי המוכר אומקה ורומה, אלא אומרת מה כתוב, אף על פי שכתב לו קטן, כתב מפורש שהוא כתב לו, אלא אחי כמה, אף על פי שלא כתב לו אומקה ורומה, כמי שכתב דם, נחשב כאילו הוא כתב את זה, למי כתב אומקה ורומה, למי כתב בור ודוד ומחילות, היא כתב לי אומקה ורומה קני, אז מילה, ועובדות ומחילות, אם כתב לום גברו מה זה קונה, אם לא, לא, בכל אופן אין לנו פה שום הוכחה לרב דימי מהמשנה, ניסיון לא נוסף להוכיח חידושו של רב דימי, תשמע, המוכר את הבית לא מוכר את היציע, ולא את הגג בזמן שיש לו, יש, זה המשנה שלנו, ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 תפחים, ויסג הדח מסתם כאן לום גברו מה, אם אתה אומר שהקונה בית בסתם קונה את עומקו ורומו של הבית, אז כי גבוה 10 תפחים אבי, כשיש לגג מעקה, מה זה משנה שיש לו 10 תפחים? מדוע הגג לא נקנה לוקח? הרי גם אם יש לו מעקה גבוה, מסתבר שיש להחשיב אותו כחלק מרומו של הבית. אם אתה אומר אכן, שמי שמוכר בית זה כולל גם עומקה ורומה, זה כולל גם אם יש גג הזה, גם אם יש 10 תפחים. אלא מה אתה אומר? שהמשנה אומר, כרב דימי, שהקונה בית בסתם, לא קונה את רומו של הבית וכו'. אין הגג נחל מהמחירה. אומרת, אבל אפשר לדחות. באמת אפשר להגיד שגג שונה מהאוויר, באמת רומו של בית זה לא כמו גג, זה שני דברים שונים. כן, זה גבוה 10 טפחים חשיב, מכיוון שיש לו המעקה גבוה 10 טפחים, הוא נחשב כבניין בפני עצמו ולא מתבטל הבית, לכן אין הגג בעצם נקנה לוקח בסתם עד שיכתוב לו עומקה ורומה. אוויר הגג עד הרקיע וכן הקרקע שתחתיו, אפשר להגיד נקנה לוקח גם במחירה סתם, אין פה הוכחה שלו. עכשיו הגמרא מנסה להוכיח שלא כחידושו של רב דימי מדבר הפאפה, אמר לרבינא לרבשי תשמע, דאמר ריש לקיש, זאת אומרת, המוכר בית לחבר, ואמר לו למנת שהדיוטה העליונה שלי, דיוטה עליונה שלו, ואמרי לה, למה ילכת, למה זה עניין? הרסיד אמר, אם רצה להוציא, זה זין מוציא. רפא בא אמר, אם רצה לבנות עלייה על גבי, על גבי הבונה. עכשיו, לכאורה, כוונת רפא, בשתנאי המיותר שהוסיף המוכר, מורי לי, שיהיה לו זכות לבנות, לבנות עלייה, על גבי הדיוטה, עלייה, לבנות קומה, על גבי הדיוטה. כי אם נפל, יכול לבנות חדש. עכשיו, אם אתה אומר, יישג הדח בסתם לא כאן, למה לי על מנת? אם אתה אומר שהמוכר בית בסתם, אין הלוקח, קונה את האוויר שמעליו, אז למה צריך שהתנאי המוכר תנאי מיותר ויגיע על מנת שדעותה העליונה תהיה שלי? שיהיה לעצמו זכות לבנות באוויר שמעל גבי דעותה. הרי גם לא אומר כך, האוויר הזה שייך לו, כי בעצם הוא מכר בית, לא מכר לו את האוויר. אלא אומרת, הגמרא דוחה את זה, כלומר, אין פה הוכחה מרפפה לדחות את רב דימי, אהני לי על מנת, היא נפל הדר בנית, אז כמו שאמרנו לפני כן, הוא הילה למוכר מה שעושים, אמר על מנת שדעותה העליונה שלי, שאם תיפול הדעותה, יוכל לחזוב לבנותה. כלומר, באמת המוכר בית בסתם לא לוקח קונה את האוויר שמעליו. ואין צורך שהתנאי המוכר, תנאי מיותר, נשאר לעצמו את הזכות לבנות עלייה באוויר שמעל הדיוטה. מה שאמר פאפה, שהתנאי המיותר הוא אי לעניין שיוכל המוכר לבנות על גבה, אין כוונתו לבנות עלייה על גבי הדיוטה, אלא כוונתו, אם טיפול הדיוטה עצמה, יוכל לחזור לבנותה על גבי כתלי הבית. הגענו לדף סמך דל דמודל במשנה הבא, ונראה את המשך, וזאת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.